אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן תרבות.
שלום רב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. מאיה סלע ויובל אביבי עם מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני גיא בן וייס. שלום מאיה סלע.
שלום יובל אביבי, לוח השידורים משתנה היום כמובן בגלל יום האבל הלאומי, בשל אסון הילולת ל"ג בעומר במירון. אנחנו ננסה להבין כמה סוגיות הקשורות בהר מירון, ברשב"י, בהילולה, בצליינות, ובקברי קדושים. נדבר עם כמה אנשים, אבל נתחיל עם הסופר חיים באר. שלום לך חיים באר.
שלום מאיה. שלום יובל.
שלום.
יום קשה מאוד לדיבור, אני רציתי לדבר איתך חיים, כי אמרתי לעצמי, איך מדברים בכלל ביום כזה? בוא נשאל סופר, איך מדברים?
תראי, אני כילד עוד גיליתי או זיהיתי את הסכנה הנוראה שבאקסטזה הדתית. אני הייתי בישיבת חברון, ברחוב הישיבה בירושלים. הלכתי עם אבא שלי, וזה היה שמחת תורה, ורקדו, ואני הייתי שם. היה משהו, אבא שלי אמר, בוא נצא, תכף הרצפה תתמוטט. היה משהו מהמם או מהפנט בקפיצות, הייתי אומר, בריתמוס וחזק מאוד. הפכת להיות מאדם, הפכת להיות למשהו ענק, למשהו גדול. הצטרפת לגדולה, ואני יכול להבין, זאת אומרת, אני יכול להבין, אותי זה מרתיע, כן? אבל אני יכול להבין מדוע אנשים נוסעים להילולות, מדוע אנשים מגיעים לאקסטזות, גם, אגב, גם במוזיקה, אנחנו רואים את זה בהופעות, כן?
נכון.
זה לא רק, אבל זאת חוויה שאתה הופך לחלק ממשהו ענק. הנה, איך הוא אומר, בפסוק, אני לא, פתאום לא מוצא את הפסוק בישעיהו, אבל איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. פתאום אתה נהיה חזק, פתאום אתה נהיה משהו. עכשיו בואו אני אגיד לכם משהו בסוד, כמי שנמצא לא מעט מחייו בסביבה של עולם דתי. יש המון המון פיקפוקים בקיומו של האל. זה חוויה של רצו ושוב. אתה מאמין ופתאום אתה מאבד את האמונה. אתה מאמין ומאבד את האמונה. זה לא משהו סטטי. ובתוך החרדה הזאת שאתה הולך לאבד את הדבר היקר לך ביותר, את האמונה באלוהים, אתה זקוק לחיזוקים. ובדיוק כמו שמדוע אנשים, אני קורא ספר, למה אני בכל אופן, או אני רואה, יש שם מדורים, כמה מכרו, בכמה עותקים.
כן.
האם זה הופך את הספר ליותר טוב? זאת אומרת, האם 100 שנים של גדיות לא היה טוב כשקראתי אותו בלי לדעת עליו כלום? ברגע שעם עובד מחר 50 או 100 אלף עותקים, הספר יותר מעניין? אבל אתה זקוק לחיזוק הזה, לחיזוק ש... הנה, כולם אומרים שזה נכון.
זאת אומרת שההילולות האלה, ההילולה הזאת יכולה באמת לשמש איזה באמת חיזוק. אתה נמצא בתוך הדבר הזה, האמונה שלך מתעצמת, כיוון שאתה רואה, אתה הופך להיות חלק מאורגניזם כן? גדול של אמונה, כן? ומן כן? הסתם הדבר כן? הזה נכנס גם אליך.
עם כל אלה, עם כל האנשים האלה, הם מזיעים כל כך, והם נלהבים כל כך, וחלק מהעניין זה הדחיפות וההישענות, וזה כמעט הייתי אומר, יש פה, תסלחו לי, מגע גופני מאוד, לא מעבירים סיכה שם. Mm-hmm. זה כמעט הייתי אומר, זה סוג של אקסטזה מינית, אם תרצו איזה מין אורגיה ענקית כזאת. ותראו, היום לא נעים להגיד את זה, אבל זאת האמת, זה מה שקורה שם. וההתלהבות והזיעה והחום וההידבקות, הדבק, אתם יודעים, כל הדבר הזה. לכן אני לא התפלטתי כשכבר צעקו לפנות את הדרך, כי כבר הייתה התמוטטות, היו כאלה שהמשיכו לרקוד על השביל.
כן. כי הם היו באקסטאזה.
אי אפשר לעצור את זה.
אי אפשר לעצור, כן, הם היו באקסטאזה. אני פעם הייתי, זה מושך אותי, לא, כמעט הייתי אומר לתאר את זה. אני הייתי במירון, אני מתאר את זה בעת הזמיר. הייתי עם קבוצה של חסידים, ובשבת הם נסו, ואז האדמור נתן זעקה, מי יעלה בהר אדוני? ואז כל הקהל ענה לו, ומי יקום במקום קודשו, והתחילו לעלות על הספסלים ואיש על רעהו, והם עשו שם איזה מין אחד על גבי השני, וזה הגיע למצב שאחד הנערים מרוב התלהבות הלך, ופתאום מצאנו אותו בחוץ, הוא התפשט והוא מרח את עצמו בצועה. זאת אומרת, אתם לא יכולים לתאר כמה טירוף ואקסטזה וביזריות יש במקומות האלה.
אבל כמובן שכשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים בצורה חיובית מאוד. זאת אומרת, אנחנו נדבר היום, אנחנו מדברים על זה שאנשים מגיעים לשם דווקא כדי להרגיש את הדברים האלה, כדי נכון. להיות חלק מכל הקהל הזה. זאת אומרת,
אבל אז המון יכול לעשות גם דברים איומים. אז הוא כבר לא שולט בעצמו. אז הוא מקבל איזה סמכות. תראה, אני טלפנו לקרובי משפחה של בתיה שהם חרדים, ולשאול מה היה מסביבם. אז היא אמרה, אנחנו מסנגדים, אנחנו מהמתנגדים. זאת אומרת, אנחנו לא נוסעים, כי אולי הדבר היפה או המפחיד מהצד השני, הייתי אומר, בליטאים, זה הרצון להיות אחד. אתה אינדיבידואל, אתה עומד לבדך מול אלוהיך. אתה לא בא עם פלנגה, אתה לא בא עם קבוצת תמיכה. אבל אנחנו זקוקים, תראו, כל המושג קבוצת תמיכה זה לא שלהם, זה אנחנו המצאנו את המושג הזה. אז כך ש... זאת, אני אולי אספר לכם עוד דבר. הייתי פעם בישיבה של תולדות אהרון, שזה היה הטריבונה שלהם, וזה היה שמחת תורה, ושם היה רגע הפוך. כל הקהל עמד ומחה כפיים, והיה חלל ענק באמצע האולם, והאדמור עם ספר תורה גמדי, האדמור היה אולי בישיש, אני יודע מה, בין 80 או משהו כזה, ועם ספר תורה גמדי קטן, הוא עשה סיבובים בתוך המגל, זה הלך והתגבר, עד שהוא התמוטט באמצע. וכולם עמדו ומחו כפיים. זאת אומרת, זה להגיע לאקסטאזה. יש, הגליל מושך את זה. תראו, יש חוקר חשוב שעסק בזה הרבה מאוד, חברי פרופסור אלחנן ריינר, אני מניח שצריך לשמוע אותו.
אנחנו נדבר איתו עוד מעט.
כן, כי הוא באמת התמחה וחקר את העניין של העלייה לרגל. הצורך הזה לחזור למקום, הרי מה יש שם? מה יש שם? אני לא יודע אם יש, אבל נניח שהוא אפילו לא קבור שם, אבל שם המקום שהוא פעל, והצליינות, שזה גם בנצרות וגם באסלאם, תראו את הקאבה, חוזרים אל המקום ששם מתרחש הנס, מתוך תקווה שעדיין נשארו שם איזה שהם שרידים, איזה שהם שאריות אחרונות של נס.
חיים בהר, אתה חושב שבשנה הבאה זה יתנהל אחרת?
לא.
אי אפשר יהיה למשמע את זה קצת?
אלא אם כן יקבלו, זה לא החלטה של הממשלה, זה החלטה של העסקנים וזה, והעסקנים הם מסתכלים, פני הדור כפני הכלב, הכלב מסתכל לאחור ורואה לאן העדר הולך וככה הוא הולך. את המנהיגים של המנהיגים תמיד מסתכלים מה המונים רוצים, הם לא קובעים מה נכון. אז מהבחינה הזאת, תראי, תראו, ב-1911, לפני 110 שנים, אגנון היה, אגנון ודוקטור רופין, אגב, הם נסו יחד.
נכון.
הם נסו יחד, והמרפסת שם מתמוטטה, הוא המעקה אבן, ונהרגו שם משהו בין 13 ל-27 אנשים. אז איך אומרים, זה יחזור על עצמו.
חיים באר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
צר לי, צר לי על מה שאמרתי. תהיו בריאים, להתראות.
להתראות,
תודה רבה.
אנחנו נבקש עכשיו לחזור לטקסטים בספרות העברית שמתארים את ההילולה בהר מירון כדי להבין בעצמנו את העלייה הזאת לרגל, שיש להודות שרבים מהישראלים החילונים לא מבינים, יובל. אז בוא נגיד שלום לאלחנן ריינר, פרופסור אמריטוס של החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, כיום המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית. שלום לך.
שלום לך, לכם.
שלום.
בוא נתחיל עם קצת ניסיון, ההבנה של התפיסה של החברה הישראלית את מירון, איך אנחנו תופסים את ההילולה במירון, ואיך תפסו אותה לפני כמה עשורים?
כן. היום אני חושב, קצת קשה לדבר איך ההוראות של הימים האחרונים השפיעו על התייחסות להילולה. באופן עקרוני, בשנים האחרונות ישנו איזה תהליך של קצת הפנמה, שהתחילה בעצם בניקור מוחלט של הציבור שנקרא לו הרוב האשכנזי החילוני, שהוא לא רוב, עדיין לא ברור.
כבר לא רוב.
חלקו, כן. לא רק בגלל הגידול באוכלוסייה, אלא בגלל תנודות בתוך האופי התרבותי של הקבוצות השונות. אבל באופן עקרוני, הייתי אומר שלפני 20 שנה הייתה עוינות של ממש, והתפיסה הייתה שמירון היא נחלת קבוצות, כתות כמעט, הייתי אומר.
כן.
בהתחלה זה היו יהודי צפון אפריקה ש... היו מאוד מאוד דומיננטיים מאז עלייתם עד לפני איזה 15 שנה פחות או יותר. לאט לאט בשנים האחרונות הקבוצות החסידיות הגדולות, הקיצוניות למדי, כמו תולדות אהרון שזכו לפרסום רב ובאבנים בימים האחרונים, ותולדות אברהם יצחק שזה אותו דבר מבחינתנו כרגע, שהפכו להיות מאוד מאוד דומיננטיים בסיפור, אבל הם מאפילים בעצם על תופעה מאוד מאוד חשובה, שדווקא אותם היא נקלטה, לא התופעה נקלטה, הם נקלטו בדימוי של העלייה למובן שאני זוכר את הליטים בצורה כמעט מזוויעה. אני זוכר שפעם אחת בעיתון הארץ הצילום של הידיעה היחידה בשער, בדף הראשי היה צילום של נער מחזיק ראש של כבש. הדימוי היה של השחיטה, הכל התמקד בשחיטת הבשר,
כן.
או בתופעות יותר שליליות, וכן, טוב, שחיטת הבשר היא נשלילית, אבל התמונה הייתה איומה. אני זוכר שבנסיעה לשם, באחת מסיעותיי שם, בדרך שמעתי בגלי צהל, לא אציין את שמו של, של מי שדיבר שם, שאתה, מתי תיגמר כבר הזוועה הזאת? להתייחס להילולה בגדול.
אבל זה גם
כן... נלך טיפה...
כן, זה משהו, נלך טיפה אחורה, זאת אומרת, התפיסה הזאת היא גם של הציבור הזה שאתה מדבר עליו, זה לא תמיד היה ככה לפי מה שאני מבין.
נכון, באמת זה יציב, וזה בדיוק אני רוצה, אני שואף להגיע. במקור בעצם, הייתי אומר, מאז ימי העלייה השנייה, אולי אפילו קצת קודם לכם, בימי העלייה הראשונה, מירון הלכה העלייה ההדלקה, ומירון עצמה הפכו להיות בעצם משהו מקביל ליום העצמאות של אחרי 48, כלומר, ליום המרכזי של היישוב. לא כולם הסכימו לזה, כמובן, היו כאלה שלא נתלו בזה חלק. אבל באופן עקרוני, ההמונים שזרמו למירון, היו בעצם כלל היישוב היהודי. וזה היה יום אחד בשנה שפועלים הגיעו, עיקרים הגיעו, חסידים הגיעו, ספרדים מכל מרחב, סוריה, לבנון, כלומר מדמשק, מחלה, מכל מקום שרק תעלו על הדעת, בוודאי שהם מירושלים, ואנשים יחו מעבר לגבולות שציינתי קודם. הייתה חגיגה עצומה של אחדות, פחות או יותר. היה בה כמובן את הגרעין הדתי של העלייה לרשב"י, יום מותו, או לא משנה כרגע איזה, איך האירוע הזה הוגדר בצורות שונות, וכמובן הגרעין הקשה לכאורה היו היסוד המסורתי, אבל לא היסוד ה... הדומיננטי מאוד הזה, המוקצן שמייחסים לו היום את הסיפור של מירון, ולא בצדק. אולי טקסט הכי מעניין, אם אנחנו, הנושא הוא ספרות, לא?
כן, בהחלט.
הטקסט המעניין הראשון שהייתי רוצה להציג, מעבר ל... זה שיר של צ'רניחובסקי. יש טקסטים רבים, אני כבר אומר, לא כולם ממש ספרות נטו, לעתים זה ספרות זיכרונות שאולי נגיע אליה, אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו. אבל יש לנו שיר שנקרא הגליל, שנכתב בפברואר 34, של צ'רניחובסקי, שנקרא הגליל. אני אקריא אותו, לא צריך לדעת, ההסבר הוא די מיותר. החוויה המרכזית של מה בעצם אומר הסיפור הזה, עולה די בבירור.
בבקשה.
אבל לא כך גליל מסתורנו, גליל הרזים, גליל עליון. הוא מת, אך הד הרשת שמנו חי בשדה ער בציון. ועם קדר, קבר קודש בו, קדושנו, ינוחו בו עד יום אחרון. כל קבר שם, כל שם, שם עד, שדה אלוהים סביב לך תפת. עכשיו אני מגיע להילולה עצמה. עוד בדלקות כבדות בשמן, מאז הערב עד אוריון, יחרקרו פליטים מיינן, שפלי חזה צנומים נכון. הסתובבו בקסם דמון, שרים, ערים ובתוך חלום, פרסי וקוף וג'ורג'י וגיאורגי כלומר, וצעיר שבי, צעיר שבי גלוי בייקל. פרוש חיוור עולה פולניה, חלוץ בלוריתו פרועה, מוגר בחום, תלמיד התניה, אמריקנית נאה, גוט ספרדי, חולן דגניה, ואוקראיני, סווה רעה, בני גוש העמק והשרון, בריקודים בכפר מירון. אני יכול להמשיך עוד שלוש שורות, אני אפסיק, ובכל שראינו פוגשת, אין החרמון בזר שלגב, שם ישראל עליו, מורשת, הגיא, ההר והחגב.
זאת אומרת, הוא אומר בדיוק את מה שאמרת, הוא אומר כולם הגיעו, כולם היו שם, אתם תמצאו שם נציגות.
עוד משפט אחד, לא רק שכולם היו שם, זה היום שמסמן, אולי אני אציין את זה, כמו יריד בימי הביניים, יום של פקס רומה, יום של שלום, שכל הכתות שחלוקות ביניהם ביישוב, יום אחד בשנה, כולם נתגשים שם בשלום, רוקדים ביחד, חוגגים ביחד, וחוזרים לביתם וחוזרים למריבותיהם היום יום. כלומר, זה בעצם מסמן איזה יום של אחדות מוחלטת.
וזה כאמור מגיע מצ'רניחובסקי, שאנחנו עדיין מתייחסים אליו בתור נציגות בדיוק של החברה של כמה עשורים אחר כך?
החילוני שבסופרים, החילוני שבסופרים העבריים של זמנו. הכופר של מול פסל אפולו.
מי עוד כותב?
כותבים על זה כמה. השאלה נקרא צריך לבחור, האם לבחור בפרישמן, שכותב קטע ארוך מאוד, ונבחר רק קטעים ספורים, של התרגשות עצומה שהוא כותב על זה. הדמות הכי חשובה שאני מקווה שנגיע אליה זה עגנון, כמו בכל דבר, הרי הוא יפיע על כולם. פרישמן, אני אקח קטע אחד אליי. זה קטע ארוך מאוד, קטע שנקרא ל"ג בעומר במירון, אתם יכולים למצוא אותו בספר המועדים, באתר בן יהודה, אבל כן. בעיקרון זה נמצא, בהתחלה זה הופיע בצפירה, אחרי זה באיזה ספר של כינוס דברים שלו, יש איזה גרסאות שונות, הגרסאות שהן משתנות כיוון שאנשים ענחו אותו, אבל ההתרגשות ברורה וחד משמעית. מי שירצה להמשיך שיגיע לה... למקור, אני אקרא רק שני קטעים קטנים,
בבקשה.
את משפט הסיום. ומסביב הולך הלחץ הלוך וגדול. המונים חדשים באים מרגע לרגע, ההתלהבות הולכת הלוך וגדלה. ריקודים וזמירות, ריקודים וזמירות, מרקדים בעיגול גדול, מרקדים בעיגולים קטנים, מרקדים ביסידות. אין האנשים הולכים, הם מרקדים, אין האנשים מדברים, מזמרים. אמר רבי עקיבא, מסביב עוני הקהל אשריכם ישראל. אמר אדוני ליעקב, מסביב עוני הקהל, אל תירב ביעקב. בר יוחאי אשריך, והקהל נמשכת, שמן ססון מחבריך. וכולי וכולי, אני מדלג ברשותכם. ופתאום, ואמרתם כל החי, וריקודים מתפרצים, יוצאים החוצה, נמשכים לחצר הגדולה, תופים רועשים, חלילים מריעים, כינורות עומים, יריות של אקדחים נשמעים ולעתי אש פלדות. נישאים ועולים עד לשמיים. מחנה של ערביים, אגב זה חג משותף לתושבי הגליל, הערבים נופלים בו חלק כמו יהודים, כן. אבל הוא מונהג על ידי יהודים. אנחנו נחזור לזה אצל אגנון. מחזה של ערביים מראה נפלאות של ריקוד בחרבות שרפות ומתמחות פרוסות, המתנוססות פעם בפעם, ופעם בכאן, פעם בכאן, השמחה הגיעה למרום קיצה. אולם עצם השמחה, ההילה עוד טרם התחילה. ההדלקה אינה נעשית אלא כשעה לפני חצות. הגן מלא, עליתי גם אני עם העולים על הגג, הרב הזקן שהקונה את ההדלקה הראשונה כיבד אותו בה, זה פרוצדורה שלא נגיע אליה עכשיו, הולך בראש, באו עד לפני אגן גדול של אבן, אני מבקש שתשימו לב נקודה שנחזור אליה אחר כך, העומד על זה בעמוד גבוה, אגן מלא שמן זית, טבולים בו מטפחות של נשי, צעיפים, חריטים ומגבעות וקוטנות של ילדים, יש ביניהם גם רקמות חוטי זהב וכסף, שהתנדבו העשירים שבעם והשליחו מתוך האגן. הרב טובל את מתאו באגן, מוציא את אחד החפצים, מדליק אותו בנר של שעבה, ולהבת אש שלהבת מתלקחת. באותו רגע ידלקו כל החפצים אשר ביתר האגנים, כל הכיכר נהיית למדורת אש אחת גדולה. אני אניח לה את תיאור המסעיר, הנסער הזה, יותר ממסעיר, ואני אגיע רק למשפט האחרון, החותם, עם שנים רבות אחיה, אומר פרישמן, את לג בעומר זה במירון לעולם לא אשכח.
עכשיו, זה מאוד מעניין, זה פרישמן, והוא גם בדבר הזה, בכינוי הזה שלך, בהגדרה הזאת של אשכנזי...
אשכנזי לבן חילוני,
אשכנזי
לבן חילוני שאני אמרתי מתכוון לישראלים. אני לא בטוח שיש את זה באופן מוחלט בין שתי מלחמות העולם במזרח אירופה.
אבל האם אתה יודע להגיד באיזה רגע זה השתנה היחס הזה של האשכנזי
לבן? אני אחזור את זה עוד רגע, אבל אני רוצה לא להחמיץ את פרישמן. כולכם תוכלו להגיע בדרכים שלכם, אבל את הקטע של עזריאל ברושי, מורה בבלפוריה, אביו של מגן ארכיאולוג שנפטר לאחרונה, וטוב להזכיר כאן את זכרו הברוך, אני מוכרח להקריא לכם, כיוון שזה מורה במושב פועלים בעמק ישראל, תמצית הציונות, אבל אני מוכרח להודות שאני תכננתי מראש, כיוון שאני מזכיר את מגן לטובה, אני מוכרח לציין דבר אחד. אני לפחות אישית, כעולה רגל בעצמו, רואה את עצמו, מוכרח להקדיש את כל הדברים שאנחנו אומרים ל-45 את עולי הרגל התמימים שנשרפו בלבת האש במירון בשבוע שעבר, מתוך החלום להגיע להתעלות גדולה, וכמו בני אהרון נשרפו במקום הקודש. נראה לי שראוי שנציין.
בהחלט ראוי.
אני אחזור לעזריאל ברושי, כאמור, שהיה מורה דרך ידוע, לולי המאור הגדול של וילנאי וברסלבי, כולנו יודעים אותו היטב, אבל הקריזמה של השניים האלה, בעיקר של וילנאי, משליחה אנשים חשובים אחרים כמו זו. הוא היה מורה, הוא מגיע, נדמה לי שמדובר פה ב-1924, אבל אני לא בטוח, כי לא עומד משום מה, בפסה שעשיתי לעצמי, לא הורדתי את הכותרת, רק הבאתי את הטקסט. תקשיבו רגע לקסם, להתנהגות של ילדים בכפר בעמק ישראל. משקרבו עם אלג בעומר, החלו תלמידי לטעון כי גם הם רוצים השנה להיות במירון בהילולה ברבי שמעון בר יוחאי. הייתכן שאנחנו, תושבי עמק ישראל, אגב, הדרך למירון לא הייתה אז כמו שאנחנו הולכים היום בכביש אקו צפת שעדיין לא עלה למעלה, אלא היו מגיעים מעמק ישראל, יורדים בין טבריה לבית שען, והולכים צפונה ועולים מכיוון צפת. משקרבו עם אלג בעומר, החלו תלמידי לטעון כי גם הם רוצים השנה להיות במירון בהילולה. הייתכן שאנחנו, תושבי העמק, נראה שנה את ההולכים והנוסעים ולא נלך גמד? כך תנו תלמידי, ואחד מהם הציע כי בעונה הבאה יקבלו על עצמם התלמידים הגדולים לתלוש קטניות אצל אחד מחברי המושב, בשכר זה יביאנו העיקר בפרדותיו למירון. כל השומעים צהלו בשמחה, פנו לאחד העיקרים, ומה גלה שמחתם כשזה קיבל את ההצעה. ביום המחורת עם הנץ החמה, ישבנו כולנו בעגלה גדולה רפודה חציר, ילקותנו מילים כל טוב, ונצא בשירה את המושב הקם לעבודתו. בין מושב טוב נלך את קוד, נדלג כעת על תיאור המסע. אני רק רוצה לציין את המשפט הראשון, כי כאן יש את הסטייה הציונית החילונית. יצאנו אל אחת הגבוהות שמחוץ להם, הוא כבר מתאר את ההגעה למירון. הוא מגיע למירון, מתאר את צפת, ואז יצאנו אל אחת הגבוהות שמחוץ לעיר, יצאנו לנוח בצל אילנות, האבותים, נתגלתה לנו מכאן כל הסביבה הנהדרה, ביתר הכפרים בכפר מירון. סיפרתי לתלמידי מעט מתולדות המקום, שבימי יהושע נקרא מירון, בספרות תמיד נקרא מירון, מאז שהתיישב שם רבי שמעון בר יוחאי, ואז הוא עובר לבר כוכבא. נניח לזה כרגע, בר כוכבא הוא המצאה ציונית. בר כוכבא לא קשור לסיפור הזה.
כן.
מכל מיני סיבות, בר כוכבא תופס כאן מקום מאוד מרכזי, זה כבר עולה בדרשה שהמורה מעמק ישראל מספר, הוא מספר על רשב"י, הוא מספר את כל מה שנדרש, אבל כבר מכניס את התוספת, את השכבה, את הרובד החדש.
ככה חילונים חוגגים את ל"ג בעומר, ככה מלמדים אותנו, בר כוכבא.
אין, בכל המסורת הישנה, בר כוכבא לא נזכר כלל, הוא לא חלק מהסיפור, אבל אנחנו צריכים את הגיבור. אפשר היה לעשות גם מירש בגיבור. בכל זאת הוא במערה היה זה שיצא נגד האמירה, ראו מה יפים מעשיהם של הרומאים. אבל, ולכן הוא נאלץ לברוח למערה 13 שנה. אבל בר כוכבא הוא הגיבור, הוא המורד הכושל, אף אחד לא יגיד את זה, אבל הוא המורד שהכשיל את כולם בדרך למרד שהביא לדיכוי הישוב היהודי ביהודה, אבל הוא הגיבור. הציוני החשוב. אז כאן זה כבר נכנס, והוא הופך להיות גם, יש טקסט מפורסם של רחל ינאית, שהיא כתבה טקסט נהדר. אבל הנקודה המרכזית היא כזאת, אחד, ואני חוזר לדברים שיובל שאל, מה קרה בעצם? מתי ההיפוך הזה מתחולל? מהיום הגדול של היישוב בארץ ישראל, לעוינות או להדרה, לניכור, שאנחנו בחלקו מכירים היום, אבל הוא השתנה אגב. כדאי לציין שיש גרף מאוד בעייתי, מתי כן ומתי לא, אבל זה לא בפרק הזמן שאתם מעמידים לרשות השאלות האלו.
כן.
1939 מתחולל המרד הערבי, המרד הערבי סוגר את הדרכים ללאום. מגיעים חסידי ברצלב, מגיעים הרבה, המעריצים הנלהבים של מירון ממשיכים להגיע. ההמון לא מגיע יותר. כלומר, מ-39, הייתי אומר שזה מתחיל בשנות ה-80-90 של המאה ה-19, מגיע לסיאו עם העלייה השנייה, אחרי זה השלישית, ויש שם מאבקים נהדרים. למשל, נשים שמנסים להדיר אותם בעקבות האסון הקודם של 1911, ועד הפישמן, שהייתה מנהיגת פועלים ידועה, לבדה הולכת כאישה למרות האיסור שהטילו על יהודים, על נשים להגיע לשם. יש סיפורים מרשימים ביותר על מה שקורה. אבל 39 מנתקת את מירון, היא הופכת אותה למקום לאירוע דל יחסית, ומוציאה אותו מלוח השנה הארץ ישראלי. על כל המורכבות המופלאה הזאת של כלל היישוב שרואה את עצמו מתאחד ליום אחד בשנה במקום אחד.
זה קורה בגלל המרד הערבי, אתה אומר?
כן, אנשים פשוט לא מגיעים. אנשים מגיעים במיעוטם, ומי שמגיע הוא מאוד מסומן, הוא מאוד ברור, מאוד צבוע, בצבע שחור ברוב המקרים, כלומר בקפוטה החסידים הנלהבים של מירון, שלא עוזבים אותה לרגע, כאלה שאחרי זה יגיעו לאומן, בתוך השלטון הסובייטי, כמו אדם בשם שמואל הורוביץ, שלא היה מעריץ נלהב ממנו של מירון, ובילה שם חלקים שונים של השנה, סופו של דבר הוא גם יגיע כאשר אומן תסגר, הוא יצליח, כמו שהיינו אומרים, להתפלח גם לאומן הסובייטי.
כן.
יש את האנשים שבכל מחיר יגיעו. ראינו את זה קצת בשנה שעברה, אסור להזכיר את זה, את אלה שהגיעו למרות האיסור למירון.
האיסור קורונה, כן.
האיסור קורונה, אבל זה מסוג אחר. זאת לא אותה התלהבות ודבקות מוטרפת, מוטרפת במובן הטוב של המילה, שאנחנו מכירים אחר כך. מאז, מ-48, מדינת ישראל, עם כל הבעיות שלה, מירון הפכה להיות חלק בהתחלה. קודם כל היו את הכוללות הספרדים שהשתדלו להחזיק מעמד שם. נכנסה כאן הדתיות הלאומית, משרד הדתות היה בידי המזרחי והפועל המזרחי, בתוכם היו דמויות נלהבות ביותר שדחפו להעמיד את מירון בראש מעייניהם, בעיקר אני אציין פה את הרב נריה, ראש ישיבות בני עקיבא, שהפך את העלייה למירון למשהו מרכזי בכל הישיבות, ובעיקר בישיבה שהייתה קשורה בו אישית, זה ישיבת בני עקיבא בכפר הרועה. והם היו שם, אבל לאט לאט הדברים הלכו והשתנו, עליית הצפון אפריקאים, בעיקר בשנות ה-50, עליית המרוקאים, הפכה את מירון למחזה מרהיב, שעד לפני 15 שנה עוד ניתן היה לראות אותו. חלקם היו מגיעים משביעי של פסח, מאחרי שביעי של פסח עד שבועות, מקימים אוהלים צבעוניים וחיים שלהם כל המשפחות, ברוב המקרים הזקנים נשארו כל הזמן, הצעירים היו מגיעים או בערבים או לסופי שבוע, כל מירון הייתה נראית צבעונית בצורה קיצונית, החרדים קיבלו את הדבר הזה, הם היו מעטים יותר, הם התרכזו יותר מסביב לציון, ואני חושב שזו תקופה הצבעונית ביותר בתולדות המקום. עם עליית החסידים, עם עליית ההקצנה בתוך החברה הישראלית, עם עליית ההקצנה במתחים עם הציבור החרדי, שמצד אחד התחזק מאוד בתוך הציבוריות הישראלית, מצד שני שמר על בדילותו, הציבור הצפון אפריקאי איבד מעט את מקומו, בעיקר בגלל שהדור השני גם לא בא, ובמסיבה נוספת זה בגלל שבבא סאלי, הקבר של בבא סאלי בנתיבות, נתן סיפוק מלא ובלעדיות לציבור הזה, כך נראה לי כרגע בשליפה מהמותן בטיעון, ולאט לאט החסידויות הקיצוניות המורחקות יותר, תולדות אהרון שזכו לפרסום כואב מאוד בימים האחרונים, הפכו להיות דומיננטיות יותר, מעולם הם לא היו בלעדיות. מירון תמיד, בניגוד לדימוי שלה, היא לא חרדית, והיא לא צפון אפריקאית, היא אוניברסלית לחלוטין. הדומיננטיות היא אכן שם, אבל מתוך הלמעלה מחצי מיליון, אני לא רוצה להפריז, אני חושב שהרבה למעלה, אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לביקוחים על כמה בדיוק מגיעים. ב-36 שעות, שמתחילות באמצע ערב לג בעומר, עד הלילה שאחרי לג בעומר, כן, עד מוצאי ל"ג בעומר באמצע הלילה, עולים למעלה מחצי מיליון איש למירון מכל שכבות הציבור, נקודה. את זה אני אומר, אני בעצמי, אדם שאני לא בטוח שהציבור החרדי היה מקבל אותי לחיקו, אפילו דתי לאומי לא תמיד, היה מסתייג במידה רבה. באופן עקרוני, באופן חד משמעי, עד היום, אותו ציבור לא מחזיק את המיקרופונים של גלי צהל, ואפילו לא של רשת ב', שהם השופרות מאוד חשובים, מירון היא של החברה הישראלית על כל גווניה. אני ברור לי שיש קבוצות שידירו את מירון בשעת נפש, ואני לא מתעלם מהן, הן חשובות, הן קבוצות חשובות ביותר. אבל מירון זה האירוע המרכזי ביותר, היום גם אומרים את זה, אחרי האירוע הדרמטי של יום חמישי בלילה, אז אומרים את זה מפורש, זה האירוע הגדול ביותר בלוח השנה הישראלי, שום דבר לא ישווה לו, זה לא הגדול ביותר, זה לא הגדול ביותר בזה סקאלה, שום דבר לא דומה בכלל לפרשה במירון.
אנחנו מפסידים? אני מפסידה שאני לא נוסעת לשם, להילולה הזאת?
תראי, זו תשובה ארוכה שתחסר דברים אחרים. אני אתן לך את התשובה, התשובה בגדול כן, התשובה בקטן, זה צריך להיות מאוד מאוד פרטני, מה את יכולה להיות ומה לא. גם נשים יכולות להגיד, זה קודם כל אירוע מדהים, אבל את יכולה, יש המון אירועים מדהימים שלא כל אחד יסתכן להגיע אליהם.
כן.
אבל אני לא יכול לדבר ב-15 דקות שאתם נותנים לי על מה יש ומה אין. בגדול את מחמיצה את אחד האירועים הגדולים של החברה הישראלית, בלא ספק. ועוד אירוע שרק את תזהי אותו, כיוון שהכלי התקשורת יתעלמו ממנו, או יצבירו אותו בצבעים שלא ימשכו אותך.
אוקיי.
רק תראי את הדרכים. רק תראו איך נראים הדרכים בזה, הכל זורם לכיוון מירון, מדובר ב-23 רכבות דיברו עכשיו, מאות אוטובוסים נוסעים עכשיו. רק המחשבה הזאת שחצי מיליון ישראלים מכל הצבעים, מכל הגוונים, מכל העדות, זורמים למקום אחד, לא מסקרן אותך להיות שם פעם?
כן.
לדעת מה הם רוצים?
בהחלט.
אבל אני רוצה להתעסק, אני רוצה ברשותכם, אני מניח שזמני תם, מה דעתכם מה יביאו?
אנחנו צריכים לסיים, אבל
אנחנו לא יכולים בלי עגנון.
בלי עגנון אי אפשר.
בלי עגנון. אז אני אקריא שני קטעים, אחד עגנון, אחד של אדם שלא שמעתם עליו. הרב יצחק קוטנר. מאותו כיוון, אני לא אקריא את הסיפורים של עגנון. שהם מדהימים, אני אגיד בדיוק מה רציתי לקרוא. רציתי לקרוא מסיפור ההדלקה, ששם גם מתואר שוב העניין הערבי, העניין הזה שיש משהו מאוד לוקלי בהוויה המירונית, שזה בעצם קודם כל חגיגה גלילית. שתושבי הגליל כולנו קוראים, אבל זה מי שירצה שיגיע לסיפור ההדלקה של, שנמצא בכתבים בשובב הנחל מברלין, באלו ואלו, במדורה החדשה, ושיגיע לסיפור הגלילה, שזה באחד מהספרים הכחולים, להסתכל אחר כך בדיוק באיזה מהכרכים, אני כבר לא זוכר.
אז מאיפה אתה קורא לנו?
אני רוצה כרגע לקרוא חוויה עמוקה שעוברת על שני אנשים. אחד תלמיד חכם מופלג, גם למדן אדיר ליטאי, וגם מיסטיקון מובהק. קטע קטן שמצאתי בתוך ספר ענק שלו, 4 שורות, שם היחידות שמתייחסות. אבל נתחיל פה נקוב בעגנון. עגנון, ולא בקטע שהוא כתב, זה בקטע שהוא דיבר. בספרון קטן שנקרא תזיין שיחות עם סופרים, שכתבה היסטוריונית של ספרות, חוקרת ספרות מעולה, נפלאה, שנשתרה בדמי ימיה, בשם גליה ירדני. חוקרת שאין כדוגמתה, כתבה את הספר החשוב ביותר על העיתונות בארץ ישראל בזמנו. בתוך התזיין שיחות עם סופרים הייתה לה שיחה עם עגנון. אני רוצה להקריא לכם קטע קטן שעגנון מספר, כשהוא מספר על עצמו מה קורה לו, קרה לו כשהוא שב ממירון, כשהוא כתב את תמול של שום.
בבקשה.
אני רציתי לעשות, מספר עגנון לגליה, אני רציתי לעשות לפועל דפוס. מי אלא אז על דעתו שאדם ימצא את פרנסתו ידי ספרות? חשבתי שיכתוב בלילות לאחר יום העבודה. הייתי פורה מאוד בתקופה ההיא. הסיפורים שפעו מאיתי, הציורים עלו על ליבי בזה אחר זה, ונכתבו בזה אחר זה, לא קניתי לי עדיין בדיסציפינה של סופר. התחלתי לכתוב בבתי צעיר מאוד בבוצ'אץ', יום הולדתי. השארתי חדר מלא כתבי יד. כעת, כבר אין הכתיבה באה בקלות שופעת כזאת, ונעשיתי רגיש עד אימה לכל שינוי חיצוני קראתי בקלים. במיוחד אני רגיש לשינויים של נוף. בכתיבתו של תמול שלשון למשל, חל משבר חמור מאוד בשל כך. באמצע הכתיבה עליתי עם חסידי ברצלב למירון. כשחזרתי משם, ליוו אותי מראות הנוף של מירון ולא ירפו ממני. כל כמה שהשתדלתי לעלות בדמיוני את יפו ואת בוצ'אץ' שבהם עסקתי אז, לא עלה בידי. עגנון מרים את ידו לעיניו כמבריח מראות טרדניים. הנה, ברגע הזה ממש שסיפרתי לך את הדבר, שוב עלו בדמיוני מראות הנוף הרבה ההוד של מירון, התייצבו כחיים לנגד עיניי. הנוף רודף אותי ממש, כובש אותי. זה אגנון.
נהדר. אנחנו כן. חייבים לסיים, נשמע את בזריזות את הקטע האחרון?
הקטע האחרון זה קטע של מיסטיקון. שימו לב.
בבקשה.
תמיד חכם עולה מארצות הברית לארץ, מקים פה ישיבה נפלאה בשם פחד יצחק, שהיום נקראת פחד יצחק, ואדם רב השפעה בעולם הישיבתי, לא החרדי דווקא. שימו לב לארבע שורות שהוא כותב על איך מתבהרים לו דברים, איך מתגלים לו סודות. עיקר עלייתי בארץ הקודש הפעם, כי הרבה גילויים, לשון קצת קבלית, אז נרגישים לה. עיקר עלייתי בארץ הקודש הפעם היא, כי הרבה גילויים שהיו עד עכשיו אצלי בציור השגת בינה, מהירות הן אצלי היום בציור השגת חוכמה. גם מהירה היא עכשיו בקרבי, בעומדי על ציון קודש הקודשים במירון, בפשיטות, בבהירות, במוח החוכמה, עד שכל עצמותיי משוחים הם, בשמן משחת קודש של אור ההשגה הפשוטה, למה נפלא הוא. עד כאן.
פרופסור אלחנן ריינר, אני מרגישה שאנחנו צריכים לדבר עוד, אני מקווה שנמצא הזדמנות לעשות את זה כאן בתוכנית. תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
תודה לכם שהזמנתם אותי.
להתראות.
אנחנו רוצים עכשיו לדבר קצת על מוטיב החורבן, על מה קורה כשדבר אסוני קורה בקהילה הישראלית, בקהילה היהודית. לשם כך הזמנו את ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, פרופסור חיים וייס, שסביר לנו קצת איך כתבו על כך חז"ל ומה זה אומר גם לנו היום. שלום פרופסור חיים וייס.
שלום, מה שלומכם?
יום קשה היום, אבל אנחנו אנחנו מנסים להבין על איזה חורבן בכלל אנחנו מדברים, כאשר אנחנו מדברים על תפיסת החורבן של חז"ל. על מה הם כותבים?
חז"ל זה דבר מאוד גדול ורחב, אבל כאשר חז"ל מתבוננים על חוויות החורבן שהם עברו, בעצם מדובר על שתי חוויות גדולות. אחת זה המרד הגדול שבו חרב בית המקדש, והמרד השני זה מרד בר כוכבא, שצריך לקרוא לו בכלל בר כוסיבא, ואלחנן הזכיר אותו בקצרה בדבריו. שתי המרידות הללו שנסתיימו בכישלונות גדולים וחמורים וקשים מאוד, הליך העיבוד של חוויית האסון או האבל הוא תהליך של רפלקסיה פנימית. זאת אומרת, בעיניים של חז"ל בהקשר הזה לפחות, השאלה היא לא שאלה היסטורית צבאית טקטית, איזה כוחות עמדו מולנו, מי היה, למה זה קשה מבחינה צבאית, האם היה צריך לעשות עיקוף מימין או משמאל או כל מיני דברים כאלה. התפיסה ההיסטורית תיאולוגית שהם מציגים בשיח שלהם על החורבן, בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי ובטקסטים אחרים, הוא שיח של התבוננות פנימה, של מערכת היחסים שלהם עם האל. זאת אומרת, בעיניהם האל החליט להביא עליהם אסון, וצריך להבין למה האסון הזה הגיע. זו היסטוריה תיאולוגית שבה אירועים ספציפיים, כמו מערכת יחסים קלוקלת בתוך הקהילה, מערכת יחסים קלוקלת בין גברים ונשים, היא הקפדה על מצוות, זלזול, ביטחון עצמי מופרז, היבריס, כל אלה מובילים את האל להחליט שהם בניו צריכים להיענש. לעתים גם הם מפנים אצבע מאשימה כלפי האל עצמו, ואומרים, נהגת שלא בהגינות, נהגת באלימות כלפינו. זאת אומרת, השיח הוא שיח פנימי, הוא שיח של התבוננות, הוא שיח של ביקורת עצמית בעיקר.
אבל זאת אומרת, אם קורה אסון, אז אנחנו אשמים בו, חטאנו, ואנחנו צריכים לעשות חשבון נפש בעצם.
כן, למרות שצריך אולי טיפה להיות יותר להרחיב את זה. זאת אומרת, השיח הוא, יש תהליכים שאנחנו אחראים עליהם. אנחנו צריכים להסתכל לתוך החברה שלנו פנימה, ולהבין איפה, מאיפה זה בא הדבר הזה. זה נכון, בעיניהם האל הוא אחראי, ולכן אם הרומאים הם שליחים בסך הכל, זאת אומרת, הרומאים או כל כוח אחר שהיה שם, הם שליחים של האל, האל החליט להחריב, הוא משתמש בהם. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה האל החליט להניש אותנו, לפגוע בנו, ואז צריך לשאול שאלות תיאולוגיות ביסודן, שהן הרבה פעמים גם שאלות חברתיות ופוליטיות, על איך אנחנו מתנהגים ואיך אנחנו פועלים.
אז מה המסקנות שלנו? יש טקסטים ספציפיים שאתם מתייחסים אליהם במחקר, שאתם יכולים ללמוד מהם, כן. על הלך הרוח הפוליטי, על הלך הרוח החברתי לאחר מאורעות כאלה?
נכון, אז יש, המורות האלה מתקשרים לשני, קודם כל לשני אירועים, אחד מהם זה באמת לאגדות החורבן של הבית השני, גם הבית השני שקשורים לתשעה באב, כאיזה מין אייקון של יום אבל, והשני קשור למרד בר כוכבא, שכמו שאלחנן אמר, מתקשר, אבל זה רק בדמיון הציוני, לבר כוכבא. זה ל"ג בעומר שכרוכו אותו בצורות מאוד מורכבות עם הסיפור הזה. והדוגמאות הן למשל סיפור על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. על אדם שהעליב אדם אחר, זה מין סיפור שמתחיל כמעט כסיפור קומי, אדם עושה מסיבה והוא אומר למשרת שלו, תזמין את קמצא ידידי, והוא מזמין את סונאו שקוראים לו בר קמצא. זה מין קומדיה טרגית של טעויות כזו. ואותו בר קמצא מגיע והמערך אומר לו, תצא מכאן, מה אתה עושה כאן, לא הזמנתי אותך. והוא אומר לו, תן לי להישאר, אל תבייש אותי ליד כולם. הוא אומר לו, מה פתאום, תלך מכאן. והוא אומר, אני אשלם על האוכל שאני אוכל, רק תן לי להישאר כאן. ואז הוא אומר לו, מה פתאום, תלך. ואז הוא אומר לו, אני אשלם על שכר, את עלות כל המסיבה שלך. הוא אומר לו, לא, תלך מכאן. והוא מגרש אותו בבושת פנים. עכשיו, הביקורת של חז"ל היא שחכמים ישבו באותו אירוע ולא מיחו. זאת אומרת, האליטה, ההנהגה ישבה באותו אירוע, ראתה אדם מבזה אדם אחר לעיני כולם, והאליטה, ההנהגה, כאשר היא לא מוחה, כאשר היא לא נוקדת עמדה מוסרית ופוליטית ראויה, הקהילה, באותו הרגע האל מחליט להניש. יש הסיפור מתפתח, מישהו הולך ומלשין, והרומאים עושים את מה שהם עושים, אבל הרגע של האנישה הוא לא הרגע שבו התרחשה ההשפלה, אלא הרגע שבו הנהגה לא הגיבה למעשה הזה.
זאת אומרת בעצם שכשמסתכלים על זה, יכול להיות שהסיפורים האלה גם משקפים מתחים פנימיים בחברה אז. זאת אומרת, אחד מספר על דבר כזה, כי זאת הקהילה שמבחינתו היא אשמה, ואחר יראה בקהילה אחרת אשמה באותו חורבן.
נכון. זאת אומרת, במשך הרבה מאוד זמן חוקרים חשבו שהסיפורים הללו הם לא סיפורים היסטוריים. במובן הזה שהם לא מספרו לנו מה קרה. אלא מין מחשבות או סיפורים דמיוניים, אבל למעשה, השאלה לא אם היה באמת קמצא או בר קמצא או לא היה, אלא איך קהילה מתבוננת על עצמה ואיזה שיח ביקורתי היא מייצרת. עכשיו, אותה קהילה יכולה לייצר הרבה מאוד מוקדים של ביקורת על עצמה. זה מין מבט פנימי, אתה יודע, זה אולי דבר קצת מטופש להגיד, אבל היה שיר של אביב גפן, שקראו לו אנחנו דור מזוין.
נכון,
אומרים אותו.
בטח.
ואז הייתה להקה דתית שקראו לה אוי שמחס, והם הוציאו כתגובה, כמעין תגובה יהודית, שיר שקראו לו אנחנו דור מצוין.
נכון.
עכשיו למעשה השיר של אביב גפן הוא אקט הרבה יותר יהודי מאשר השיר של אוי שמחס. זאת אומרת, היכולת הזאת היא להגיד, אנחנו לא בסדר, הדור שלנו הוא דור מקולקל, הוא דור לא תקין, קוראים פה דברים לא בסדר, המבט הביקורתי הזה, המבט שאומר, יש משהו מקולקל בתוכנו שבגללו אנחנו נענשים. עכשיו, זה לעיניים, נגיד, חילוניות, או לעיניים שאינם אמונות על השיח הזה, זה נראה נורא מוזר. ולפעמים זה נראה גם מאוד מאוד מקומם. אני מזכיר לכם את השיח שהיה, נגיד, אחרי אסון הבונים. שהשימו בגלל אי שמירת שבת וכל מיני
כן,
דברים.
כן.
אבל למעשה מדובר בשיח תיאולוגי מוסרי עמוק ומוכר היטב, שבו הקהילה מפנה מתבונן לתוך עצמה. זה יכול לבוא בצורה גרוטסקית וללא הכנה כמו שקרה באסון הבונים, אבל בהתבוננות יותר עמוקה זה יכול להיות שיח מאוד יעיל או משמעותי ואמיץ גם של קהילה שבאה חשבון עם עצמה, עם ההיבריס שלה, עם הגסות רוח שלה, עם היעדר החמלה שבתוכה. והשאלה איך זה קשור בדיוק למאורעות ההיסטוריים אפשר לשאול, אבל יש כאן מבט שיש בו סוג של אומץ רב מאוד של קהילה שקודם כל מתבוננת לתוך עצמה.
אז כל הדבר הזה שאומרים לנו ביומיים האחרונים, בטוויטר, ברשתות החברתיות, מה אתם עכשיו מעבירים ביקורת על קרה כזה אסון, תשתקו. בעצם האנשים שמעבירים עכשיו ביקורת, ומה אתם מחפשים אשמים, הם ההתנהגות היותר יהודית, אתה אומר. כן, אנחנו מחפשים אשמים, אנחנו מחפשים למה זה קרה לנו.
אני חושב, אני אגיד זה ככה, ביקורתיות זה דבר שלא זר לשיח הלמדני היהודי. זאת אומרת, זה תרבות שבנויה על מחלוקת, היא בנויה על ויכוח, והיא בנויה הרבה מאוד על מבט ביקורתי. להגיד שביקורתיות זה דבר לא יהודי, זה מי שאומר את זה, זה מעיד על היעדר הכרה בסיסי מאוד של טקסטים למדניים ותרבותיים. זאת אומרת, זו חברה מאוד מאוד ביקורתית. עכשיו, אפשר טקטית להגיד, אוקיי, יום אחד, לא יודע מה. אבל באופן עקרוני, שיח ש... אני אגיד את זה ככה, אנחנו מכירים שבשיח הפנים יהודי, זוכל אצל חזל, אני נורא נזהר ממושגים כמו ביהדות או כל מיני דברים כאלה, כי יש מיליון סוגים של יהדות ויש אלפי אפשרויות. וכשמישהו אומר לי ביהדות משהו, אני די נאטם אל מול הדבר הזה. אבל באופן עקרוני, כשחזל מתבוננים על האסונות הגדולים שפקדו אותם, המבט הוא כלפי פנים. המבט הוא כלפי פנים, והמבט הוא שאלה של למה זה הגיע לנו, או איך נוצר המצב שבו אנחנו ננשים בצורה כזו.
פרופסור חיים וייס, תודה רבה לך על השיחה מהירת העיניים הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות, יום טוב.
להתראות.
אנחנו נאלצים לסיים את תוכניתנו. נאמר לכם שלוח השידורים של כאן תרבות מוקדש היום למאורעות המאוד מכאיבים שקרו בסוף השבוע. אנחנו נודה בשלב הזה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ולגיא בן וייס שהיה על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.